שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מתבגרים על זה, והיום אני מתרגשת ממש להזמין את הדוקטורנטית נועה נופר.
שלום.
היי נועלה.
היי.
אם אתם תדעו איפה אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, זה קטע מטורף, אנחנו מקליטות אותו באוטו, כי אנחנו היינו חייבות להיפגש איפשהו, אז זה הפודקאסט. נועה נופר היא דוקטורנטית לחינוך ומיניות, היא גם מורה לבתיכון, אימא לשלוש בנות, נשואה, ומנהלת את קבוצת השיח המאוד מאוד מקצועית ומאוד מאוד מעניינת וחשובה לכל הורה למתבגר, חינוך למיניות חיובית, שיח משותף, אז מי שעדיין לא שם מוזמן להצטרף. ולסיום סיומת היא גם בעלת טור קבוע בארץ בנושא מיניות, חינוך למיניות, אחד הטורים היותר מעניינים ומלמדים, אז גם לזה אתם מוזמנים. והיום אנחנו נדבר על מיניות בתודעת עונג. אנחנו בתור הורים למתבגרים שומעים מיניות, ותמיד יש לנו איזשהו תמרור הזרה כזה שקופץ לנו, משהו קופץ לנו בתוך הבטן. לחלקנו זה קשור באיך דיברו איתנו על מיניות, ולחלקנו זה מתוך חשש ופחד, במיוחד שאנחנו מדברים על בנות, קצת זה יותר מקפיץ אותנו. מאוד מחברים את המיניות לסכנה, לא שאני אומרת שלא צריך לחבר את זה, זאת אומרת, צריך להיזהר ולשמר ולחנך גם את הבנים וגם את הבנות, לשמור על הגוף שלהם ולא להיות במצבים שאני קוראת להם על חזור, אבל כל השיח שבסוף המהות של מיניות שהיא עונג היא לא רק רוויה, מתפספס. אני כאילו מרגישה שהורים מאוד מאוד מתקשים בכלל, זאת אומרת, זה לא באג'נדה שלהם, זה לא משהו שעובר להם בראש בכלל, ובטח ובטח, אנחנו נדבר על זה בהמשך, שאנחנו מדברים על בין המינים, זאת אומרת, אבא שצריך לדבר עם הבת שלו, אז תמיד אומרים לי, זה שאימא שלה תדבר איתה, וכנה לפוך. ודווקא אני חושבת שיש הרבה יתרונות, דווקא שאנחנו עושים את הקרוס הזה. אז את עוסקת במיניות בתודעת עונג, כאילו ממש בצורה מחקרית. אז תספרי לנו, מה דעתך, כאילו, איך צריך לגשת כהורה עכשיו לשיח כזה? מה את חושבת שצריך לדעת? דבר ראשון.
וואו, זאת שאלה מאוד גדולה. קודם כל, אני רוצה ככה להסביר מה זה בכלל אומר חינוך למיניות מההיבט החיובי, או חינוך בתודעת עונג. אני מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת. זה בעצם בא ואומר, באמת, כשאנחנו רגילים לדבר על מיניות בשיח הציבורי, בטח ובטח בהיבט של מתבגרים ומתבגרות, מה שעולה לנו בראש, כמו שאמרת, זה פחד וסכנות. רובנו גדלנו בבתים או שלא דיברו איתנו בכלל, או שאם דיברו, אז דיברו באמת בהקשר הזה. וזה מה שאנחנו יודעים להעביר הלאה. בסוף החינוך הוא הרבה מאוד מודלינג, ונרצה או לא נרצה, אנחנו מחכים הרבה מאוד. זה ככה דבר אחד. העניין הוא שכשמדברים עם נוער רק על המה לא, וממקמים את המיניות במרחב של פחד וסכנות בלבד.
ובושה גם.
ובושה,
גם בושה והסתרה והשמה.
כן. אז התפיסה של בני ובנות נוער תהיה שאנחנו פשוט לא רלוונטיים עבורם. כלומר, אני רוצה להגיד ולהזכיר לכולנו שמיניות בסוף היא מתנה שלנו. זה דבר שאנחנו יכולים ליהנות, להיות מועצמים ממנו, זה עונג שקיבלנו מתנה.
גם להתחבר, גם לחזק מערכות יחסים, גם להרגיש אהיבים.
נאהבים ואוהבים. בהחלט, בהחלט. כלומר, כל הדבר הזה הוא קודם כל מתנה. ואני רוצה שנמקם אותו קודם כל בראש שלנו בהקשר החיובי. וכדי להיות רלוונטיים, כלומר, הילדים שלנו והילדות שלנו יודעים את הסוד הזה. הם יודעים שמיניות זה כיף. הם יודעים שתקשורת אינטימית זה דבר נעים. הם יודעים שיש דבר כזה שנקרא עונג, בטח היום במאה ה-21 שהפורנו נמצא בכל... ואז אם אנחנו לא נגיד בעצמנו שאנחנו גם יודעים את הסוד הזה, שאנחנו שותפים לאותו סוד שמיניות זה טוב ונעים וחיובי, אז אנחנו נתפס כלא רלוונטיים עבורם, ואז בעצם לא נוכל לפתח את השיח המעמיק. גם לא על הדברים שאנחנו רוצים להקנות להם כלים מפני... מסבים
סכנות.
שלילים.
זה אנחנו כאילו נחשבים עתיקים. כאלה.
במובן מסוים כן.
נכון, אבל את יודעת שאנחנו מדברים, הזכרת את הפורנו, והפורנו הוא גם סוגיה משמעותית, כי קודם כל, ילדים היום צופים בפורנו וחשופים לפורנו כבר מגיל 8, לצערי, במדינת ישראל. וזה מייצר אצלם סקרנות, אצל חלקם זה מייצר פחד, בושה, כל מיני כאלה. אז השאלה הראשונה היא באמת מתי אנחנו כן צריכים להתחיל לתווך מיניות, באיזה גיל, האם בגיל 6, 5, 4, אני חושבת שצריך לדבר על מיניות מרגע שילד מבין משהו בחייו ולהתאים את זה, אבל בוא ניתן רגע דגשים לפחות על נגיד בספר יסודי, ה' ו', חטיבה ותיכון, מה הדגשים המרכזיים, ואחר כך נדבר על איך בעצם הפורנו, מה הוא עושה לסוד הזה, כי אני חושבת שהיום הרבה פעמים שאני פוגשת מתבגרות, אני לא חושבת שהם מבינים דרך הפורנו שהסוד הוא באמת עונג, הם מבינים משהו מאוד טכני. אני חושבת שהם, יש שם בלבול מאוד מאוד גדול, גם בין התפקידים שלהם, איך שזה משפיע בכלל עליהם כאנשים, על הרגשות שלהם, ואיך אנחנו דווקא שם צריכים לתווך בדיוק את המקום שאתה לא עושה יחסי מיני בובה, אתה עושה יחסי מיני מישהי או עם מישהו.
עם סובייקט.
עם סובייקט, והבלבול הזה זה גם משהו שאנחנו צריכים לסדר אותו לילדים שלנו. ואני גם חושבת עוד משהו שהסרטים, אתה יודע, הרבה אומרים לי, גם אנחנו ראינו סרטים כחולים. סרטים כחולים זה לא פורנו. זה משהו אחר. כאילו, גם בטכניקה שיש שם, זאת אומרת, איך אני אגיד את זה? בבוטות של הסרט, וגם בנפיצות שלו, ואיך אנחנו היינו צריכים לעשות איזושהי פעולה פרו-אקטיבית בשביל לראות את זה, ופה זה נדחף להם לתוך התודעה.
אז אני רוצה להפריד. קודם כל, אמרתי מקודם לדבר על מיניות בהקשר חיובי, אז אני ממש רוצה להזמין את ההורים שמקשיבים. כמו שכשאנחנו חושבים על טיול, אז זה התמקם לנו כדבר חיובי לעשות, למרות שיש בו סכנות, או טיול בחול עוד יותר ממוקם אצל רובנו כדבר מאוד חיובי לעשות, למרות שיש בו סכנות, ללכת למסיבה. הרבה דברים אנחנו עושים שממוקמים אצלנו בהקשרים חיוביים, טובים, נעימים, ועם זאת יש פה סכנות, ואנחנו לא מתמקדים בכל הדברים האלו, כשאנחנו מחנכים, מלמדים את הילדים שאנחנו, אנחנו לא מתמקדים בדברים השלילים. אנחנו קודם כל נדבר איתם על מה כן, ואחרי מה כן, יהיה מאוד קל לדבר על מה לא. אבל אם מדברים רק על מה לא, לא ברור מה כן.
או שלא מדברים ושותקים, שזה, אני חושבת שזה יותר קשה מלא לדבר.
לגמרי, כשלא מדברים ושותקים, זה בדיוק מה שמקשר בין מיניות להסתרה ובושה. אז זה ככה הזמנה הראשונה. אני אגיד ששיח על מיניות מבחינתי הוא מגיל אפס. כלומר, זה מתחיל בלשיים את עברי המין, ועם תינוקות, פין, פוט, להגיד את זה באופן מפורש.
כן, כי יש לזה כל מיני כינויים.
נכון, ויש איזה
מוש מוש, פוש פוש וכולי.
בדיוק, ברגע שיש להם משהו כל כך הרבה מילים, הרי למה עוד יש לנו איבר שיש לו כל כך הרבה מילים? רק לאיבר לא מדובר.
נכון.
שאין לו שם, שמפחדים להגיד אותו. אף אחד לא יודע איך להגיד אותו, כל אחד ממציא לו שם. שזה מסר בפני עצמו. אז קודם כל להגיד את האיברי המין באופן מפורש מגיל מאוד צעיר, ומגע וחום, זה חינוך למיניות, זה בעצם לתת מגיל אפס את התחושה שאני ראוי, שאני אהוב, שאני נאהב, שאני נאהבת, וגם גבולות של גוף.
אני חושבת שלגבי המגע, דווקא בעידן הזה הספציפי, דווקא עכשיו אחרי הקורונה, שהם כל הזמן לא במגע, הם בפילטר, הם מאוד מאוד מרוחקים, הם אפילו לא מסוגלים להסתכל בעיניים אחד של השני. תפקיד שלנו לייצר את המגע הזה, את ההרגשה של מה עושה חיבוק, של מה עושה נשיקה. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו צריכים לעשות איתם מגע מיני, אבל אנחנו צריכים, אנחנו כהורים, לחבק אותם, לגעת בהם, ללטף אותם, זה פשוט עושה פלאים, קודם כל הקשר שלנו איתם, ושתיים, זה מלמד אותם מה זה, כי הם לא מורגלים במגע, זה מטורף, כאילו לאן הדברים מגיעים, זה מאוד מאוד קשה.
מגע מאוד אצל רובנו מאוד קשור באמת במגע שקיבלנו בבית. כמה שאנחנו נביע את עצמנו במגע כן או לא, בהתאם למגע שקיבלנו בבית. אני כן, אז אני מקפיצה אותנו קדימה באמת כמו שביקשת לכיתות ה' ו' לתחילת גיל ההתבגרות, כי זה המיקוד של השיחה היום בינינו. אז אני אגיד, אני קודם כל, אני רוצה גם להזמין את ההורים להתחבר למקומות שנעים להם לדבר עליהם. לזכור שכל שיחה על מיניות היא מודלינג למפגש מיני עצמו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אנחנו מחנכים ומחנכות את הילדים שלנו במפגש מיני, להיות קשובים לעצמם, להיות קשובים לפרטנר או לפרטנרית שלהם, באותו אופן, ההורה צריך לנהוג באותו דבר גם בשיחה על מיניות. אם אני עכשיו אומרת, מדברת על משהו שלא נעים לי או לא נוח לי, אז לא חייבים לעשות את זה. להפך, אפשר ממש לומר, אני מרגישה אי נוחות. אולי נדבר על זה אולי עוד כמה ימים אם מאוד רוצים בכל זאת לעשות, וגם אפשר להציע עוד פתרונות. אבל זה כבר מודלינג להגיד בעצם
להקשיב לעצמי.
להקשיב לעצמי ואיך להביע אי נוחות, ובכלל מודלינג ללהגיד לא, או להגיד כן.
אז בעצם את אומרת שאם יש הורה עכשיו שממש ממש לא מסוגל להתגבר על המבוכה הזאת ולעשות את השיחה הזאת, אז עדיף שהוא פשוט יגיד, חבר'ה, אני קשה לי לדבר על זה, ואז מה?
לא, אני אגיד, הדבר הבא יהיה להגיד שלתפוס את חינוך למיניות כדבר הרבה, הרבה הרבה יותר רחב מלדבר על אקטים מיניים.
ברור.
כי בסוף איפה משתנקים וקשה לדבר? כשמדברים על אקטים מיניים, על הדברים המפורשים שבאמת אותם לא דיברנו, לא דיברו איתנו, והם נעשים בחדרי חדרים. אבל אם נחשוב על זה, חינוך למיניות הוא קודם כל חינוך לתקשורת. הוא חינוך לבירור עמדות, ללמד את הילד לשאול את עצמו, את עצמה, מה אני רוצה, מה אני רוצה, מתאים לי, לא מתאים לי, לדבר איתם על חשיבה ביקורתית, איפה החברה משפיעה על הבחירות שלי, ואיפה אני באמת בוחרת ממשהו שיותר מחובר לעצמי. כל אלו יכולים להיעשות גם בלי לדבר על מיניות, ואפשר פשוט לקשר את זה ולהגיד, גם כשאתה במפגש עם החבר או החברה, תזכרו שגם שם את מחליטה קודם כל לפי מה שמתאים לך. אתה מקשיב לבת זוג שלך ועושה מה שנוח לך. אתה לא חייב לעשות משהו כדי לצאת גבר-גבר. כל האמירות האלה זה אמירות שההורים יכולים לומר אותן.
אפשר, אני מאוד אוהבת להגיד להורים שמתקשים לעשות את השיח הזה, ואני קוראת לזה שיח ולא שיחה, כי זה משהו שצריך להיות כל הזמן נוכח. זה באמת לנסות להשתמש. אני מאוד נעזרת בטלוויזיה. אני רואה אתם תוכניות טלוויזיה ואני, או סצנות, אפילו סתם, לא בהכרח מיניות, ומפתחת על זה שיחה, על מה אני מרגישה עם זה, או שאני שואלת אותם מה הם חושבים על זה וכו'. אני אוהבת לעשות שיחות חלל, אני קוראת לזה. שיחות חלל זה שיחות שלא מסתכלים בעיניים, שאני מבשלת, שאני איתם באוטו. זו רק את שאלה לאוויר, ודברים יוצאים, כאילו זה גם להם יש מבוכה. ואחד הדברים שאני חשוב לי, שאני מנחה הורים, זה שהשיח צריך להיות כזה שגם מי שמאזין לו לא יהיה במבוכה שסוגרת אותו. זאת אומרת, אתם אומרים, תגידי לי מה אומרים לילד בן 15. אז כל ילד הוא בפני עצמו. נכון שיש קבוצות גיל, אבל עדיין יש ילד בן 15 שהוא לא בשל, ויש ילד בן 12 שהוא הרבה הרבה יותר פתוח, וצריך לדאוג שבשיחה הזאת כולם מרגישים פחות או יותר בנוח. זאת אומרת,
זה בדיוק המודלינג.
במבוכה, המודלינג. בדיוק.
אני
בדיוק.
גם מקשיב או מקשיבה לפרטנר או לפרטנרית שלי ולצרכים שלו.
כן, וגם עכשיו, לשיים את זה, להגיד, אני רואה שזה לא נעים לך לדבר על זה בדיוק. כרגע. זה בסדר לומר את זה.
לתת מקום למבוכה. כשאני אומרת, זה מביך אותי לדבר, אבל זה חשוב לי לדבר, אבל זה מביך אותי כי סבתא לא דיברה איתי, אז אני מלמדת איך לשים את המבוכה על השולחן, שיש לה מקום והיא בסדר. ושלא חייבים לעשות עם מאוד מאוד נבוכים, ואולי בפעם אחרת. אותו דבר, כלומר, אם יש שיחה, אם הורה יוזם שיחה עם הילד שלו, והילד חוסם את הדלת, אבא, די לחפור, אז בסדר, אז נפסיק, אבל זרקנו משהו לאוויר, הילד או הילדה יודעים שאנחנו מוכנים ורוצים לדבר על זה.
שהדלת פתוחה.
שהדלת פתוחה. אם אנחנו לא נאותת להם, האחריות היא עלינו, אם אנחנו לא נאותת להם שאנחנו רוצים לדבר גם על מיניות, גם על נושאים שהם כבר יודעים, בטח בגיל ההתבגרות שהם טאבו, אז הם לא יבואו לדבר איתנו, בטח לא בהקשרים חיוביים.
ברור, ברור, כי אנחנו עתיקים. שוב, אנחנו שם, שוב חוזרים למקום הזה.
גם, וגם כי מהחברה, כל מה שהם סופגים זה שמיניות זה מסוכן, זה מה שהם סופגים מסביב. ואין להם, בסוף אין להם לרובם מרחב לבוא ולדבר על ההיבטים החיוביים. לדבר על התרגשות, לדבר על מניעים, ללמה לקיים מגע מיני או לא לקיים מגע מיני. כלומר, בני נוער מתלבטים בזה מאוד. נערות בכיתה ט' זה גיל שהרבה מאוד מהן מתחילות לחשוב, כן לשכב איתו או לא לשכב איתו, בטח נערות
בגיל יותר מוקדם לדעתי.
זוגיות ארוכה. יותר מוקדם, כן, את יודעת, ככל שעולים אז גם הסטטיסטיקה עולה, אבל אני אומרת, את הדבר הזה, שאם נותת להם שאני מוכנה להיות כתובת להתלבטות ולחשוב ביחד, בלי שיפוטיות, בלי ביקורת, אלא להציע כיוון מחשבה, אז נוכל, נהיה רלוונטיים עבורם, וכשהם יבואו להתייעץ איתנו, אז שם בדיוק גם, הרי אנחנו רוצים שהם לא ייפגעו. אז שם בדיוק אנחנו נאותת להם שאם אנחנו כתובת, הם גם ידעו להישען אלינו בהקשרים, במצבים פחות חיובים.
זה סופר חשוב, ואני חושבת שבסוף גם, אני דווקא בעידן הזה, איתנו לא דיברו, אבל אנחנו גם לא היינו מוצפים בכל כך הרבה שאלות ותהיות ופחדים ולבטים וחששות לגבי הגוף שלנו. הם רואים את הפורנוגרפיה, והם רואים, תודעת, אפילו לא פורנו. מסתכלים היום באינסטגרם ובטיק טוק ורואים, תודעת, בחורות מפולטרות, דוגמניות שנראות בצורה מסוימת, גברים שנראים בצורה מסוימת, כל מיני קודים שמייצרים אצלהם כל הזמן תחושה של קנאה, נכון. כל הזמן תחושה של תבוסתנות, כל הזמן תחושה שהגוף שלנו לא בסדר. יש ילדים...
ממקמים את המיניות הגברית בדיוק, כדבר אלים, שחייבים, לגמרי. כל הנערים רוצים סקס, תמיד, עם כמה שיותר. אחת המתנות הכי גדולות שאנחנו יכולים לתת לנערים זה להגיד להם, זה בסדר אם אתה לא רוצה, זה בסדר אם אתה רוצה מגע מיני מתוך רגשות וחיבור ולא סתם. וכמובן, ממקמים מיניות של נערות ככזאת ש... היא צריכה להיות שומרת הסף של הסיטואציה, כן. ולהגיד לא, ושוב, כלומר, לשבור את הדברים האלו, זה מתנות שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו ולילדות שלנו.
כן, אחד מהדברים זה כל הסיפור הזה של הסכמה. תמיד אני אומרת להסכים, אני משלמת לביטוח לאומי, מקללת אותם כל היום. אז אנחנו לא מסכימים, אנחנו צריכים להיות באיזשהו רצון פעיל, והוא צריך להיות רצון של שני הצדדים.
לגמרי.
וזה צריכה להיות התרגשות. ותמיד אני אומרת להם שברגע שהם יעשו את זה מהמקום הנכון, ולא מהמקום של החיקוי, אז באמת יעופו להם ניצוצות. אבל מישהו צריך להגיד שלשם הם צריכים לשאוף. ובתחושה שלי, היום הם צריכים לעשות וי בצ'קליסט. זאת אומרת, יש לי מתבגרת שהגיעה אליי איזה יום, ואני אפילו כתבתי על זה בספר שלי. ואמרה לי, אני חייבת למצוא מישהו לשכב איתו. ילדה בכיתה י' ואמרתי לה, למה?
כדי לסיים עם זה כבר?
כן, אז אמרה לי, כי כולם, תקשיבי, היא אמרה לי, אני לא יכולה, כל החברות שלי כבר עשו את זה. והם כל הזמן, אני לא יכולה לשמוע את זה, זה עושה לי רע בגוף, ואני מבינה אותה. אני מבינה אותה, וגם הסברתי, שגם, ודרך אגב, זה קורה גם אצל גברים. הניסיון שלי, אני כבר העברתי תחתיי וכו. אז אחד, ניסיון זה משהו שנבנה עם הזמן. שתיים, לא צריך להקשיב לכל דבר שכל אחד אומר. אתם יודעים, תמיד אנחנו מוסיפים וכאלה. וגם צריך לתת את המקום שזה בסדר להיות שונה מאחר, שכרגע זה לא מתאים לי. את יודעת, יש באחת הקבוצות, עלתה איזושהי אימא פוסט מאוד מאוד כואב, שמישהי סיפרה לאימא הזאת, שהבת שלה סיפרה בקבוצה של הכיתה, ילדה בכיתה ח', שהיא שכבה עם מישהו בחדר מדרגות, והיא לא זוכרת שום דבר. זה מה שהיא כתבה בקבוצה הכיתתית. אחת הבנות העירה את תשומת ליבה של האימא, וזה הגיע לאימא של הילדה הזו. והאימא של הילדה מספרת שהילדה שלה כל יום בבית בשעה מאוד מוקדמת, שהיא בחיים לא שותה, שהיא מחכה לה כל יום, שאין מצב שהייתה שיקורה, ושזה לא מתאים, כאילו זה משהו לא היה הגיוני, והיא הלכה ובירירה את זה מהילדה. והתשובה של הילדה הייתה מאוד מאוד עצובה. היא אמרה לה, אימא, כולם עשו את זה, רציתי גם אני שיחשבו שעשיתי את זה, אז כתבתי את זה. היא פשוט סיפרה סיפור, היא בדתה סיפור. אז זה רק מראה, כל הדוגמאות האלה, עד כמה כאילו לעשות את זה, לעשות על זה וי. בסוף הן סובלות, הן לא נהנות, אין שם עונג.
וגם זה באמת באמת השפעות מזה שאנחנו חיים בעידן שהמיניות היא פשוט בכל מקום.
היא פרוצה.
אפשר לברוח מזה. ובגלל זה אני תמיד אומרת שהיום אין להורים את הפריבילגיה שלא לדבר על מיניות.
נכון, נכון. ואני גם מזמינה הורים לבוא להדרכות. זאת אומרת, אני חושבת שאם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, ואם קשה לכם להתגבר על זה, אפשר לקבל הדרכה.
לגמרי.
אין משהו יותר חשוב מהדבר הזה. וגם לפני זה אמרת את הדוגמה נתת הדוגמה של, אני כרגע קשה לי, יש לי מבוכה לדבר על זה. אני חושבת שהורי שיגיד את הדבר הזה, תיעלם לו המבוכה. כי ברגע שאנחנו מודים במבוכה שלנו...
לא יודעת אם לגמרי, אבל זה כבר מסיר חצי מהמבוכה לגמרי.
כן, וזה חצי הדרך.
וגם שיח על מיניות הוא ממש כמו גומי. אני כאילו נקפוץ רגע בהתחלה למים הרדודים, כמו שאמרתי, למקום שנוח לנו, ונדבר רק על תקשורת, ונדבר רק על להקשיב לעצמנו. והפעם הבאה שתעלה שיחה, אז פתאום נראה שאנחנו מעיזים לדבר על עוד משהו שבעבר לא הרגשנו. וככל שיעבור הזמן, לאט לאט נרגיש יותר ויותר בנוח לדבר על עוד ועוד דברים. זה ממש
מתרגל את זה. אנחנו גודלים יחד איתם. ממש,
גדלים ביחד
ממש
איתם,
ככה.
וגם המבוכה איתה, שלנו לאט לאט קטנה.
נכון.
ביחד עם התרגול הזה. אז זה ממש הזמנה. את נתת כמה פרקטיקות מעולות, גם ניצול הזדמנויות שנמצאות בכל מקום, אם זה סרטים, אם זה סדרות, אם זה רשתות חברתיות, וגם המיקום, לחשוב על המיקום, אם זה באוטו, אם זה תוך כדי בישול, כשלא מסתכלים בעיניים, זה
כן,
באמת
בחלל,
פרקטיקה
זרוק
לדבר
לחלל
בכלל
משהו.
עם מתבגרים על משהו כן. קצת יותר מעמיק בהחלט. אני רוצה גם להציע לתרגל, שבכלל, כאילו... אולי עולה משהו, אז לתרגל באופן אפילו מאולץ בהתחלה, איך אני קודם כל מגיב או מגיבה לזה באופן חיובי. כלומר, תגובה חיובית. הילדה מספרת שיש לה חבר, הוא יכול להיות שהדבר הראשון שעולה בי זה, אימאלה, מי זה? מה פתאום חבר?
גם אבא, גם אצל אבא זה קופץ יותר חזק אצל האבות, בצדק, כי אם ישר חושבים מה עכשיו...
נכון, כל הדברים שהרגילו אותנו לחשוב. אז יכול להיות שזה מה שקופץ אצלנו, אבל דבר ראשון להגיב באופן חיובי, להגיד, איזה כיף. הוא צודק, את כזאת מקסימה, ברור שהוא ירצה להיות חבר שלך, שהוא יציע לחברות, לא יודעת, משהו שיעודד גם את הסיטואציה, וגם יעודד לה שאנחנו יודעים שזה באמת כיף, כמו שהיא מרגישה כנראה עכשיו, שזה כיף לה, שהיא מחוזרת, שמישהו התחיל איתה, וכולי וכולי, או יכול להיות שהיא התחילה איתו,
נכון, זה גם מותר.
וגם אנחנו, אני אגיד עכשיו משהו שמאוד מבהיל הורים, אבל בעצם כשאנחנו עושים כאלו דברים, אומרים כאלו אמירות, אנחנו בעצם נותנים לגיטימציה להם להיות יצורים מיניים בעולם. עכשיו, להגיד את זה, אני אומרת את זה, בטח הרבה הורים משתנקים.
עכשיו אני בטוח לשתוק.
אימאלה, הבן שלי, הבת שלי יצורים מיניים, אבל כשאנחנו נותנים להם, אנחנו, ההורים שלהם, יותר מכל אחד אחר, נותנים לגיטימציה להיותם מיניים, זה יותר מהכל גורם להם להרגיש בעלות על המיניות שלהם. ואם הם ירגישו בעלות על המיניות שלהם, הם יגידו, אוקיי, אני בן אדם מיני, כמו כל אחד וכל אחת.
זה
אבל
מציאות.
המיניות שלו הזאת היא שלי, והיא שלי בלבד. כבר כאן העברנו להם, בלי שנדבר על זה במפורש, את היכולת להגיד לא, להציב גבולות, לדעת מתי מתאים לי או לא מתאים לי, ופחות ופחות להתנהל למול מה שהחברה רוצה או מצפה ממני, ויותר מחובר למה שאני רוצה.
זה כמו לשים להם חוליה בעמוד שדרה, ממש, זה חוליה מאוד מאוד משמעותית, בתוך עמוד השדרה שלהם, זה כמו נקודת ייחוס לבחינת המציאות, אני קוראת לזה מגן הנפש. בסוף יש להם נפש אחת, שאם אנחנו לא נהיה, הקרית הראשונה שאת יושב שם, ונשים בדיוק את הדברים האלה שאת אומרת, את היכולת הזאת שאוהבים אותך, ושזה בסדר שאתה מתאהב או מתאהבת, ואיזה יופי שיש לחבר, ואנחנו נשים שם סכנה, אז זה מה שיש שם. ואם אנחנו לא נהיה שם, אז מי שיכנס לשם זה הרחוב והרשת. אז אני קוראת לזה שכבת מגן הנפש. זו שכבה שאנחנו צריכים לדאוג שהיא תהיה ספוגית, קפיצית, וכמה שיותר אהבה. ואנחנו צריכים לטפטף שם, כל הזמן מסרים. זה כמו...
לגמרי.
זה כמו, אתה יודע, טפטוף על סלע. אבל תפקיד ההורי הוא, תמיד אני אומרת שזה...
הוא סיזיפי.
אז זה תפקיד עם הלנת שכר של כמה שנים. רואים את התוצאות באמת, שאנחנו נהיה סבתים וסבתות. כך אומרים? סבתים?
סבתות
וסבים.
סבים.
אז כן, צריך סבלנות, ואנחנו צריכים כל הזמן לבדוק את עצמנו, מה הפחדים, ואני אומרת לך את זה בתור אחת, שגדלה בבית פרסי, שאצלנו מיניות זה היה המחזור, ושלא תיכנסי להיריון, ומי שסגר את הדלת חלילה, אז הוא מורדים לו את הדלת, כן? זה היה כזה. וכן, גם לי זה היה קשה, פתאום לדבר על מיניות, ושהבנתי שאני חייבת לעשות את זה, כי זה התפקיד שלי כרגע, אז הלכתי ובדקתי עם עצמי בדיוק באיזה מקומות, זה חוסם אותי, ומאיפה המבוכה הזאת יושבת עליי.
עוד, אני רוצה להציע עוד תרגיל.
יאללה, איך על זה?
מזמינה גם את ההורים לדמיין את הילד או הילדה שלהם בגיל 30. וכשאתם מדמיינים אותם בגיל 30, אז ברור לנו שאנחנו רוצים שיהיה להם חיי מין נעימים, מהנגים, כי גיל 30 זה כבר גיל שברור לנו שמותר להם שיהיה להם חיי מין כן. טובים. אבל אחרי שדמיינו את זה, אז להחזיר אותנו לכאן ועכשיו ולהבין שכדי שבגיל 30 הם לא יפחדו מזה, הם לא יבהלו מזה, הם לא יפתחו בושה, אשמה ופתולוגיות שונות ששיח שלילי כלפי מיניות הרבה פעמים מפתח, אז אז צריך להתחיל עכשיו. עכשיו זה מגיל 0,
נכון.
בגיל 5, 10, 15.
זה הטפטוף של הנפש. כן. זה בדיוק הקרית הזאת שאני מדברת כן. עליה, שאם אנחנו לא מטפטפים אותה עכשיו, אז יש שם לא מים מתוקים, יש שם משהו אחר. ואם אנחנו כבר מדברים על עונג, אז יש עוד דבר אחד שמאוד מקפיץ הורים, או שמשאיר אותם באיזושהי תחושה של חוסר ודאות, מה עושים עם הדבר הזה. ודרך אגב, זה גם משהו שמעסיק המון המון בני נוער. אני חושבת שבכל הדרכה שאני עושה לבני נוער על מיניות, זאת השאלה הראשונה שעולה, זה הנושא הזה של עוננות. אז מותר לעונן? כן, אפילו זה בריא, זה מרגיע. מתי זה מתחיל להיות משהו שצריך להדליק נורה אדומה? אז בואי תספרי לנו רגע. ואני רוצה שגם נדבר על עוננות של בנות, כי בנות בכלל חושבות שאסור להם לעונן, או שהם לא יודעת איך עושים את זה אפילו. וזה משהו שנשאר אצלהם מאוד מאוד בלום ומאוד מאוד מטריד.
נכון.
וגם אני חושבת שלא מאפשר להם להכיר את הגוף שלהם ומה באמת, איך בסוף באמת לייצר עונג מהגוף שלי, הם לא מכירות את נכון. הגוף שלהם.
אז בהחלט מותר לעונן, וזה בריא וזה נהדר, זאת דרך לגלות את הגוף שלנו, ומה נעים לנו ולא נעים לנו. זה מתקשר כאילו כדבר שלילי הרבה פעמים בגלל שעוננות אסורה בדת, וגם כי זה באמת טאבו לדבר על זה, אבל עוננות היא לא מסוכנת ברמה פיזיולוגית בכלל. לעונן יותר מדי זה נהיה בעייתי כשמחליטים, כלומר שאני לא עושה או עושה משהו, אני נמנעת מלעשות דברים כדי להישאר בבית ולעונן.
כן, זה מפריע לשגרת החיים שלי.
כן, אז זה כבר איזושהי רמה של התמכרות, ושם בעצם הבעיה היא בעיה רגשית. לא פיזיולוגית. אז זה ככה שנייה דקה לדבר הזה. העניין הוא שבגלל שאנחנו חיים בחברה שמעודדת מיניות של נערים וגברים, יותר מזה אני אגיד, כלומר בקצה השלילי של זה, הגבריות היא אפילו מוגדרת על ידי המיניות שלה. אם אתה גבר, אתה חייב לזיין.
ברור.
כאילו זה האמירה, ושזה הדבר הבעייתי. אבל אז בלי שאנחנו שמים ושמות לב, אנחנו מעודדים נערים לגלות את המיניות שלה מגיל מאוד צעיר. אנחנו חיים בחברה שמעודדת נערים לעונן מגיל מאוד צעיר, בלי שאנחנו אפילו שמים ושמות לב. אני רואה את זה אצל ילדים קטנים, שכשילדים קטנים נוגעים לעצמם בפין, אז מסביב לא נבהלים. זה ברור, זה חיצוני, זה חלק מהגוף נוגעים. כשילדות נוגעות בפות, אז נבהלים נורא, וזה נורא 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 מביך. ומגיל מאוד מאוד צעיר, ילדים פחות מקבלים את המסר, תפסיק לגעת לעצמך בבולבול. זה גם הרבה פעמים לא נתפס כעוננות, כי סתם משחקים עם הבולבול. לעומת בנות שאם הן נוגעות לעצמן בפות, אז
זה כאילו משהו פנימי, זה נורא מלחיץ.
מלחיץ, ומיד אל תגיע בפות, לא נוגעים בפות, כאילו, ומאוד לחץ מזה שילדה נוגעת לעצמה בפות. וזה ממשיך הלאה, באמת למסרים שנערות לא צריכות להיות מיניות. ואז מה שקורה זה שבאמת, מחקר שאני מכירה מדבר על 30% מהנערות שמעוננות. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות באנונימי, כלומר, יכול להיות שנערות יותר אחוז גבוה מזה מעוננות ולא אומרות, ויכול להיות שזה האחוז, אני לא יודעת, למרות...
כן, אבל אני בטוחה שהן מעוננות פחות מבנים.
אבל שני הדברים האלה מעידים על אותו דבר, מעידים על הבושה ועל זה שחינכו אותם שלא לעונן. אז אני קופצת קדימה לגיל, לא יודעת מה, 16-17, ולמפגש ההטרוסקסואלי הראשון בין אותו נער ונערה, הוא מגיע למפגש הזה אחרי 3-4-5 שנים של אימון. הוא יודע מה מתאים לו, מה נעים לו, מה טוב לו, מה לא טוב לו, הוא בפור מטורף עליה, כי היא לא נגעה בעצמה מעולם. והיא לא יודעת מה נעים לה, לא נעים לה, ויותר מזה, החברה שלנו גם ממקמת את העונג אצל הנער, גם את העונג של הנערה. בסיטואציה כזאת, שניהם תופסים כמי שאחראי על העונג, אחראי הבלעדי, זה הנער, הוא גם אחראי לגרום לכך שלה יהיה כיף ונעים. והיא בעצם לא יודעת לכוון אותו, לא יודעת מה הוא נעים או לא נעים, היא מגלה ביחד איתו, הוא גם לא באמת יודע הרי מה נעים לה או לא נעים לה, ויש פה שתי בעיות. אחד זה העומס המטורף שנוצר על אותם נערים, שהם בעצם החיים הבלעדיים בסיטואציה, וכל הסיטואציה על הכתפיים שלהם.
יש להם גם הרבה פעמים חרדת ביצוע.
וחרדת ביצוע שזאת חרדה שהולכת ועולה בשנים האחרונות.
שהולכת ועולה בגלל הפורנו.
בגלל הפורנו,
בהחלט. כי הם חושבים שהגוף שלהם לא בסדר.
נכון, ובגלל זה גם הרבה פעמים, כשנערים שסובלים מחרדת ביצוע לא עומד להם.
נכון.
ונערות שבעצם באמת לא מכירות את הגוף שלהן, לעונן זה דבר שהוא סדום ועמורה מבחינת רבות מהן, מצד אחד ומצד שני, הן מאוד מתוסכלות.
נכון, כי רובן...
הן לא נהנות הרבה פעמים, בגלל שהן לא יודעות, בכלל, הן לא יודעות להדריך אותו. הוא יודע להדריך, היא לא יודעת. עכשיו...
את יודעת, הרבה פעמים בנות שאני שואלת אותן, מה זה בשבילהם סקס טוב, או יחסי מין שהיא מגדירה בסדר, התשובה היא עצובה. התשובה היא, אם לא כואב לי, זה בסדר. זה כל כך כואב לשמוע את זה. זה כאילו, את כמו בובה.
נכון.
היא ממש עשית את התפקיד, היא מעתיקה את הפורנו. נכון. גם בנות רואות פורנו.
ואחד הדברים שאני מדברת עם נערות, זה לקחת אחריות על העונג שלהן. ממקום של עוצמה. כאילו, גם להכיר את הגוף, וגם ללמוד איך, זה נורא מביך, ואנחנו... בטח לא לומדות לעשות את זה מסרטים או מסדרות, אבל איך להדריך, איך להסביר, איך לאותת מה נעים לי, מה לא נעים לי.
גם להכיר, הם לא מכירות את האיברים שגורמים להם, הם בטוחות שרק מחדירה גומרים, מגיעים לסיפוק מיני. גם בנים לא מכירים את הדגדגן של נשים.
נכון.
לא מכירים, יודעת, יש ילדים שבהם אומרים לי, יש לי זין קטן. ואני שואלת אותם, לפי מה הם החליטו את זה? ואני גם מסבירה, לפעמים, את יודעת, הם הולכים ומודדים. אז אני אומרת, את יודעים, בסוף כאילו נרתיק של אישה, הוא 10-11 סנטימטר, כאילו אולי אתם רוצים להגיע.
לא, וגם בכלל ההבנה שרוב הנערות ורוב הנשים מגיעות בכלל לעונג ולסיפוק מיני מהדגדגן.
נכון, ולא מחדירה.
שהחדירה ממוקמת כאקט המרכזי בגלל...
זה הכתר.
היסטוריה. בגלל שזה הדרך להביא ילדים, אבל זה ממש לא העיקר. וגם בגלל שהמיניות אצלנו הרבה פעמים היא מיניות גברית, והאקט החדירה הוא מאוד מאוד נעים לגבר. ולנשים הוא יכול להיות נעים, אבל הוא לא בהכרח, ואצל רובן הם לא יגיעו לאורגזמה מזה.
ואז הן מרגישות שהן לא בסדר.
בדיוק.
ואז הן מזייפות, ואז הן מתוסכלות, ואז הן גם מרצות הרבה פעמים, כי יש המון מתבגרות שבאות אליי אומרות לי, זה גם מגיע לכל מיני אקטים, למה אני צריכה לעשות את זה בפה? ואז אני שואלת אותה, למה? שואלת אותה, תפני את השאלה לעצמך, כי כולם עושות את זה, כי הוא רוצה שאני אעשה את זה. מאוד לפעמים אני, בשיחות איתם, אני נזכרת בסבתא שלי, באמת, סבתא שלי לפני 100 שנים באיראן, כאילו מרגיש לי פטריארכלי מאוד, מאוד מאוד מאוד,
נכון.
ואני אפילו כתבתי הפרק הראשון שלי בספר, מדבר על כבוד, כי סבתא שלי אמנם, בגיל 14 חיתנו אותה עם סבא שלי, שהיה בן 35, כי היא הייתה פסולה לחיתון, היא הייתה סקנת חיתון, אוקיי? היא הייתה חונמונדה זה מילת קלון של נשארה בבית. כאילו, ואז חיתנו אותה עם סבא שלי, שהוא היה אלמן עם שתי ילדים, ב-35. ואני זוכרת שבתור ילדה זה העסיק אותי מאוד, כאילו, איך, מה היה שם. וכשאני מסתכלת על זה היום, אני מסתכלת על הבנות היום, אני אומרת, לפחות את סבתא שלי, סבא שלי כיבד. הכבוד שהיא קיבלה ממנו, ואיך שהוא התייחס אליה כאדם, אני מאחלת את זה באמת לכל מתבגרת ולכל אישה. והחינוך לכבוד זה משהו שאנחנו צריכים לחנך בחינוך למיניות. זה לכבוד של הגוף שלי לעצמי, וכבוד שלי לאחר, וכל לפורר את כל המצ'ואיזם הזה, וכל התחרות הזו, וכל השופוני הזה, ובאמת לדבר על זה בגובה העיניים, ולהפוך את זה לשיח, שהוא שיח שוטף, קבוע, פתוח, לא פרוץ. יש הרבה הורים שאומרים, מה אצלנו חופשים מדברים על זיונים? אז זה לא פתוח, זה לא. כי זה לא מכבד, שוב.
וזה גם ממקם, שוב, הרבה פעמים בשיח כזה של, נו, נו, עשית אותה?
כן,
אז,
כן.
אז זה גם ממשיך למקם את הנער כמי שחייב לרצות תמיד במין מיניות אלימה ולא קשובה. כי בטח שמיניות קשובה היא לא לעשות.
נכון.
לא לעשות אף אחת, אלא משהו הדדי ויחד.
את יודעת, שאומרים למישהו, עשית אותה, זה יכול ליפול, זה יכול להתפרש, זה יכול להיות ילד שילך לעשות את זה כדי לא להחזב את ההורים, כאילו דוחפים אותו לשם. ואז הוא יכול להיכנס למבוכה ובעצמו להיות באיזשהו סוג של סטרס. או שהוא עושה את זה ממקום כוחני. זה בשום מקום לא מאוזן. זה אף פעם לא יהיה המקום הנכון והמדויק. וזה בדיוק, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, כל ילד או כל מתבגר, מתבגרת, הם סובייקט בפני עצמו, וזה, אין כללים לגיל 15 או לגיל 9 או לגיל 12. יש להסתכל על הילד שלך ועל שנייה איפה הוא נמצא רגשית, ולבנות איתו ביחד שיח שמתאים גם לי וגם לו. וזה משהו שמצריך מחשבה ומצריך תשומת לב, ואם צריך אז הוא מצריך גם למידה, אבל הוא סופר סופר חשוב. זה שיח שמונע גם פגיעות מיניות לדעתי. זאת אומרת...
חד משמעית. אני אגיד, מחקרים מראים ששיח חיובי על מיניות הוא הרבה יותר אפקטיבי במניעת מצבים שליליים ופגיעות מאשר שיח שלילי על מיניות.
זה חשוב. גם לבנים וגם לבנות, דרך
כן,
אגב.
כן, כן, כן.
לא רק לבנות.
לשניהם, כי בעצם כולם לומדים איך לא לפגוע ומה מגיע לי ותפיסת בעלות על מיניות. אז מתוך תפיסת הבעלות גם לומדים איך לדרוש מה שאני רוצה או רוצה ולהימנע ממצבים מסוכנים וכולי וכולי.
כן, זה, 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 זה מייצר חוסן, זה עוד חוליה
בדיוק.
בעמוד שדרה שלהם. זה מוציא אותם יותר מוכנים, יותר בטוחים, יותר עם ודאות, יותר נכון. מרגישים שיש להם עוגן. אנחנו הופכים להיות יותר משמעותיים עבורם, אנחנו נמצאים בתוכם, אנחנו מכוונים. זה שיחות כל כך קטנות שכל כך כל כך משמעותיות ש... באמת אני חושבת שהיום בעידן הזה, הורים שלא מצליחים, וזה בסדר, זה בסדר, אני לא אומרת את זה ממקום של שיפוט, קשה להם, תקבלו הדרכה ותעשו את זה, והשאלה האחרונה שאני רוצה, שהיא גם סופר חשובה.
כן. אני עושה ייעוצי הורים, ספציפית בתחום הזה של חינוך למיניות.
גם אני, ואני חושבת שכל מי שיגיע, אני ממליצה בחום, זאת אומרת, להגיע לנופר, וגם להיכנס לקבוצה, דיברנו על זה, יש שם שיח ממש ממש פורה ומאוד מאוד...
הרבה סוגיות שמעסיקות הרבה נכון. הורים, ועונים עליהם ביחד.
מדהים, קבוצה כן. ממש ממש מדהימה. אז אני ממליצה, וכן, ללכת, אפשר ללכת לייעוץ אצל נועה, או לכל מי שאתם מרגישים איתו בנוח, זה העיקר שתעשו את
אצלך.
זה. אצלך. אצלי גם אפשר. וזה בסדר גם לפעמים לשלוח את הילד לקבל ייעוץ אצל מישהו אחר, אבל זה לא... בא על חשבון שיח בבית. זה נכון. לא בא. אי אפשר להעביר את זה.
זה,
אפשר...
לא, זה בנוסף לייעוץ להורים בדיוק, צריך, כן. ולא במקום.
כי זה לא יכול להיות outsourcing. נכון. אנחנו לא מזדקים על ההורות שלנו.
נכון.
והדבר האחרון שאני רוצה שנדבר עליו, נועה, זה, גם כתבתי איזה טור, וגם אני כתבתי איזה בספר שלי, זה כל הסיפור הזה שתמיד אמא תדבר עם הבת, ואבא ידבר עם הבן. זאת אומרת, שאמא שלה תדבר איתה על זה, או שאבא שלו ידבר איתו. אז בואו רגע נראה מה היתרונות דווקא בקרוס הזה, שמה אני יכולה בתור אמא להיות טובה יותר בשיחה עם המתבגר שלי מאבא שלו, והפוך, מה אני בתור אבא, שזה בכלל מאוד מאוד קשה להם, להיות יותר...
דיברת על המגע, כמה הוא כן. חשוב, וחשבתי על תופעה מאוד נפוצה שבגיל ההתבגרות, כשנערות מתחילות
לגדול.
להתפתח פיזית, אז הרבה אבות קשה להם פתאום...
נרתעים.
לגעת בבנות, והרבה בנות מאוד מאוד... נפגעות מזה, והן רואות את זה והן קולטות את זה.
הן קולטות בלי שאומרים.
בלי שאומרים.
זה חשוב.
ואז הן מתארות הרבה פעמים בדיעבד, לא בזמן אמת, אבל הן מתארות בעצם רתיעה מהגוף שלהן שהתפתח, כי אבא שלהם, כי הוא גרם לאבא שלהם להתרחק.
זה המודלינג.
זה בדיוק, זה חלק מהמודלינג, וזה גם חלק איך אנחנו מעבירים מסרים בלי שאנחנו שמים לב. אז אני רוצה להגיד שגם, שזה מאוד טבעי, יכול להיות לעבור אבות שירתו מהבנות המתבגרות, בגלל המסרים שאנחנו מקבלים מהחברה, שנערות ומיניות לא הולך ביחד, וזה מסוכן ומפחיד. אבל אני מזמינה את האבות גם להסתכל לחששות האלו בעיניים, ולראות איך בכל זאת גם ממשיכים לאהוב ולחבק ו... להיות קרובים לבנות שלהם, וגם...
ולהסתכל עליהם בנות 30, אני חושבת שזה טיפ מצוין, כן. ממש טיפ כן. חשוב, באמת.
כן, גם לדמיין אותם בעתיד ומה הם מאחלים להם. אפשר גם לדבר על זה, וכאילו, שוב, להיות מודעים לזה, ועם זאת לראות איך מתנהגים באופן שרוצים אחרת, ואז כאילו, fake it until you make it בהקשר הזה. ושני דברים נראה לי שהם מרכזיים בהקשר הזה, שאחד זה שאם אבות, נותנים לבנות שלהם את המסר שהמיניות שלהן היא חיובית ויכולה להיות נעימה עבורן.
לגיטימית גם.
ולגיטימית, זה המתנה הכי גדולה. כי נערה שמסתובבת בתחושה שאבא שלי אישר לי את המיניות שלי, אז זה חוסן. זה החוסן הכי גדול שנערה יכולה להסתובב איתו.
נכון.
והיא באמת, באמת, זה יגדיל את התחושה של הבעלות שלה, למיניות שלה, כמו שאני אומרת, וייתן לה, מתוך התחושה הזאת, היא תהיה הרבה יותר חזקה וקשובה לעצמה וכו'. זה דבר ראשון. אצל הפוך, כאילו, אמהות שמדברות עם נערים, זה גם חשוב מאוד. פשוט החברה מאותתת לנערים שהמיניות שלהם היא בסדר ולגיטימית, ולכן שם זה לא ערך מוסף לעומת הנערות שצריכות לשמוע את זה ולקבל את המסר הזה. מה שעושה...
אבל אני כן חושבת שאימהות יכולות לשתף בתחושות שלהם כנשים. לא עכשיו להכניס אותם לחדר המיטות. להיזהר עם זה. לא עכשיו להתחיל לספר להם סצנות מיניות. אבל כן לדבר על רגש.
בכלל לא לדבר על סצנות בדיוק. מיניות. אני תמיד אומרת שאנחנו מדברים על מיניות, אנחנו לא מדברים על חיי המין.
נכון.
לא שלנו, לא של אחרים, לא שלהם. אנחנו מדברים על מיניות בחברה, כלומר, מה גם שילדים לא רוצים לדעת על חיי המין של ההורים
נכון,
שלהם.
זה מביך, נכון.
אבל אחת המתנות הגדולות כשאבא מדבר עם הבת ואמא מדברת עם הבן, זה בעצם שבלי לשים לב, הנער או הנערה מתרגלים שיח על מיניות עם המגדר השני.
מדהים.
שזה מדהים, וזה מין צוהר ל, ל, לכיוון מחשבה, לפתח, ל, ל, לדיבור עם המין השני, עם המגדר השני.
על אחת כמה וכמה, היום אחרי הקורונה, שמתבגרים לא מסתכלים בעיניים, בטח שלא לבנות, ובין בנים לבנות, מאוד מאוד קשה להם לייצר שיחה. את יודעת, כל השיחות שלי איתם זה, אני צריך לבדוק אם היא בכלל בעניין שלי, אז אני, הבושה של ממש לגשת, לבקש חברות, כמו שאנחנו היינו עושים, זה מבחינתם פדיחה. כי אוי ואבוי, אם לא תקבל אותי, אם לא תקבל אותי, אז אני לא גבר, או אני...
יש שמועות עליה שסירבה לכולם פה, יש שמועות עליו שאף אחד לא אמרה לא, לא. זה שיר שהוא בעצם בא ואומר, שאם אתה גבר גבר, אף אחד לא תגיד לך לא.
בדיוק. בדיוק.
וזה בדיוק המסרים שאנחנו מקבלים מהחברה. נכון. אם אתה גבר גבר, אז היא לא תגיד לך לא, ואם היא אומרת לך לא, אז משהו לא בסדר, אז לך ותיקח.
נכון.
וזה איך בלי ש... זה דוגמה קטנה, איך בלי שאנחנו שמים לב, אז, אנחנו מקבלים מסרים מעובדים.
אז את כל מה שאמרת שם, אנחנו יכולים למנוע בזה שאנחנו נעשה את השיחות האלה, אבא ובת ואמא ובן, וגם, בדיוק.
ובן.
אבל ממש נכון. לאפשר את ה... את הדבר הזה, ולתרגל איתם שיח רגשי, לתרגל נכון. איתם שיח בארבע עיניים, לתרגל
כן.
איתם מגע,
בהחלט.
כי כל הדברים האלה אין להם איפה לתרגל. המגרש אימונים נכון. נשאר באמת רק בתוך הבית. אני חושבת שתמיד הוא היה בבית.
זה גם המגרש אימונים הכי בטוח.
הכי בטוח והכי שמור, ובאמת הכי בלי אינטרסים. אז זה לגמרי חשוב. וואו, נועה, אני חושבת שאנחנו יכולות לדבר עוד, לשבת פה באוטו עוד שעות, אם לא יגרשו אותנו פה מסעות מסביב. אז מה זה תודה רבה
שקדש,
ואני שוב אגיד שמי שצריך ייעוץ יכול לפנות אלייך, נועה נופר בפייסבוק, אני גם אשים את הקישור לקבוצה ואת הקישור לפייסבוק שלך ואת הטלפון שלך בפרטים של הפרק, וזהו, אני מקווה שאנחנו אולי נקליט עוד פרקים בהמשך, אבל בינתיים תודה רבה.
תודה לך.
וביי בינתיים.
ביי.
ביי. פרק מושלם.